חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
הלו, הלו, הלו! והיום, בפעם הראשונה, אנזל ולוקסי בלייב, פרק שלם על ארוחת בוקר לפני קהל. בואו נתחיל.
טוב, לוקסי, נראה לי שאנחנו צריכים להציג את עצמנו, ככה זה הולך לעבוד.
אוקיי.
אבל אנחנו נתחיל, איך לוקסי אמר? הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
זה הפתיח הרגיל של הפודקאסט שלנו. כיף לנו מאוד להיות כאן, האמת שזה משהו שאף פעם אנחנו לא עשינו.
כן, זה ההקלטה בלייב הראשונה שלנו לפני קהל.
יש לנו פודקאסט, תכף נסביר לכם מה זה פודקאסט, ובדרך כלל הוא מוקלט באולפן, באולפן של איתי, שמקליט אותנו כל שבוע. היי איתי! ואנחנו יושבים עם אוזניות באולפן לבד, מסתכלים אחד על השני, מדברים בכל שבוע על נושא אחר, ואף פעם לא עושים את זה מול קהל, וזה גם לא קורה כל כך הרבה שמקליטים תוכניות רדיו מול קהל, אבל הזמינו אותנו.
אז באנו.
אז באנו. רוצה להציג את עצמך?
אני אורן לוקסי, לוקסנבורג. בהכשרתי אני שף, אבל אני...
אני באה משף.
אני באה משף, אבל בגדול אני כבר הרבה שנים לא במטבחים, אני ניהלתי את מסעדת פרונטו בשבע שנים האחרונות, היום אני יועץ פיננסי למסעדות ובתי אוכל, אני גם שף פיתוח של חברה שמתעסקת בבשר מתורבת, ואני פודקאסטר. אהבת?
אהבתי מאוד שאתה פודקאסטר, שזה הפך להיות חלק מה-DNA.
זה תופס כל כך הרבה זמן מהיום שלי.
זה נכון.
כן.
אז אני אפרת אנזל, ויש לי עסק לקריאיטיב ותוכן קולינרי. העבודה שלי בשנים האחרונות מתמקדת בשני אספקטים. אחד זה באמת העניין של מסעדות, בעיקר סביב העניין של עידו קונספט, חוויית לקוח, יצירת השפה של המקום, והחלק השני זה שאני עובדת מול חברות מסחריות, בעיקר יצירת תכנים, פסטיבלים, אירועים, החדרת מותגים לשוק, להפיין את הקהל ולדעת איך לדבר אליו. זה מה שאני, מזה אני מתפרנסת. בשעות הפנאי,
כן.
יש לנו פודקאסט.
יש לנו פודקאסט. יש פה אנשים ששומעים פודקאסטים?
מהמם. לא מעט.
צדיקים בסדום.
יחסית לאוכלוסיית ישראל,
יחסית
זה לא מעט.
יחסית לאוכלוסיית ישראל, כן. בישראל הענף של הפודקאסטים הוא עוד לא תפס, אבל הוא ממש עכשיו מתחיל לצבור תאוצה. הרשתות הגדולות כבר נכנסו לעניין.
אולי תסביר מה זה פודקאסט?
פודקאסט למעשה זה מה שווידאו ליוטיוב, אז פודקאסט הוא לרדיו, למעשה זה תוכנית רדיו כמו VOD שאפשר לשמוע אותה בכל זמן, בכל מקום, מתי שנוח לכם, אתם יכולים לבחור את התכנים שמעניינים אתכם, אם מעניין אתכם אוכל, אז אתם שומעים פודקאסט על אוכל, אם מעניין אתכם ספורט, אז יש פודקאסטים על ספורט, אבל אתם לא צריכים להתחבר בשעה ספציפית לתחנה מסוימת ולצרוך את התכנים שלה.
עכשיו, לפני איזה חצי שנה, שנה בערך, לוקסי הרים לי טלפון ואמר לי, רוצה לעשות איתי פודקאסט? אז אמרתי לו, בוודאי, לא היה לי שמץ של מושג על מה הוא מדבר, הוא הושיב אותי באולפן, אמר לי בואי נדבר על עוף, דיברנו במשך שעה על עוף, לא דמיינתי שאחרי שבוע זה יהיה באוויר, ומאז יש לנו פודקאסט שנקרא לדבר זה לא משמין, שכל שבוע אנחנו בוחרים נושא אחד בעולם הקולינריה, בדרך כלל חומר גלם, אבל לא רק, וחופרים עליו לעומק, בעיקר מהיבטים תרבותיים, היסטוריים, בלשניים, ורק אחר כך, בסוף, 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 אנחנו מגיעים גם למטבח, נכנסים למטבח ומדברים קצת...
פרקטיקה.
פרקטיקות. ואז התבקשנו לעלות על פודקאסט על הבמה, והזמינו אותנו לדבר על ארוחות בוקר. פרק קצת שונה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל.
כן, אבל עשינו כמה פרקים אוף טראק, בוא נקרא לזה.
כן, אז אפשר להתחיל?
והנה חמישה דברים שלא ידעתם על ארוחות בוקר. ארוחת הבוקר הכי יקרה הוגשה בפתיחה של המחזמר Breakfast in Tiffany's בווסט אנד בניו יורק. היא עלתה, יש פה הרבה אנשים שיש להם ארוחות בוקר במקומות שלהם, היא עלתה 37,000 דולר לראש, זה הרבה.
היה קוויאר?
לא היה קוויאר, היה קרואסונים משובצים בזהב ואבנים יקרות. היה ריבה דומדומיות שהיוו מברלדוק בצרפת באותו בוקר. היה קפה לואק, את יודעת מה זה?
לא. אה, כן, הקפה עם הפולי קפה הכי עיקרים בעולם.
זה הפולי קפה, זה קפה שעולה $1,000 לקילו, כשעובר במערכת העיכול של גחן הדקלים הסומטרי. ואנשים משלמים כסף ושותים אותו, הוא מאוד נדיר. והיה שמפניה מבקבוקים מאותרים ביהלומים ופנינים.
וזו הייתה ארוחת הבוקר הכי יקרה בעולם.
הכי יקרה בעולם.
עובדה שנייה.
כן.
פירוש המילה breakfast הוא לשבור את הצום. break the fast, אוקיי? בעצם המונח breakfast תומן בחובו את מטרת ארוחת הבוקר, לשבור את הצום. המילה הזאת הומצאה במאה ה-15, אבל מה שמאוד מעניין...
קיד.
כן.
קיד.
זה שפעם פעם לפני הרבה מאוד שנים, אנשים היו אוכלים את הארוחה הראשונה שלהם ביום דווקא בערב. עכשיו, איך קוראים לארוחת ערב?
דינר.
אז זהו, שפעם קראו לזה דיזנר. אתה יודע מה זה דיזנר באנגלית עתיקה?
ספרי לי.
לשבור את הצום.
לשבור את הצום.
זאת, זה מקור המילה גם של ארוחת ערב וגם של ארוחת בוקר.
יפה.
עובדה שלישית.
יפה. הרשת הכי גדולה בארצות הברית שמוכרת ארוחות בוקר. מישהו רוצה לנחש מי? זרקו נחוש. מקדונלדס. מקדונלדס היא הרשת הכי גדולה בארצות הברית שמוכרת ארוחות בוקר. הם נכנסו לעולם ארוחות הבוקר ב-2015. הרווח הנקי שלהם באותה שנה עלה ב-35%, ומאז הם מגישים ארוחות בוקר, מקמפין, פנקייקים, מקפה, מאוד חזק. זה 25% מההכנסות שלהם, ו-40% מהרווח הנקי של מקדונלדס בכל שנה מגיע מפריטי ארוחת בוקר.
הפתעת אותי.
מה בישראל?
איפה מוכרים הכי הרבה ארוחות בוקר בישראל?
נגלה בהמשך.
חלק בלתי נפרד מארוחת הבוקר האנגלית הוא, תנחש. לא הביצים, לא הבייקון, ולא נקניקיית הדם האנגליש, מה שקרה פודינג השחור.
השווית?
לא.
אז?
העיתון. מה? נשבע לך. בזמן ארוחת הבוקר באנגליה מאוד מאוד מקובל לקרוא עיתון, ולא לדבר עם אף אחד שיושב לידך. אם אתה מדבר עם מישהו שיושב לידך, אתה מדבר איתו על מה שקראת בעיתון. זהו.
זה בשיטת החומה?
בשיטת שוב כמה אני אוהבת את הבריטים, וכמה הם מבינים לרוחי ולנפשי בזמן הבוקר, לא לדבר איתי.
אוקיי.
כן.
עובדה אחרונה.
בבקשה.
האקס בנדיקט. האקס בנדיקט זה מנה שכולנו מכירים, היא נחשבת מאוד יוקרתית ומפנקת. התיעוד הראשון לאקס בנדיקט מ-1894, ניו יורק.
כן.
סוכן בורסה מוול סטריט בגמלאות בשם למואל בנדיקט.
אוקיי.
נכנס לו למלון הוולדורף אסטוריה עם חמרמורת.
הנגאובר.
הנגאובר. וביקש שהכינו לו משהו מאוד מאוד עשיר כדי להעביר את זה, הוא ביקש... טוסט עם חמאה, הוא ביקש ביצים אלומות, הוא ביקש בייקון פריך, הוא ביקש שישפחו על הכל רוטב הולנדז, וככה נוצרה המנה.
הבן אדם היה במנץ', בקיצור.
הבן אדם היה במנץ' והיה חייב איזשהו משהו שמן. המנהל של המסעדה מאוד התלהב מהרעיון, החליף את הבייקון בהם, החליף את הטוסט באינגליש מאפין, אבל ככה בנדיקט קמה לתחייה.
די מדהים.
כן.
כן. אנחנו רוצים קצת לשמוע על ההיסטוריה של ארוחות הבוקר, ואני אשמח שתספר לי מאיפה בכלל הגיע הדבר הזה, ארוחת בוקר, המנהג.
המנהג, אז כמו שאמרת, פעם לא היו אוכלים ארוחות בוקר. האדם הקדמון אכל מה שהוא יאכל, אני מניח, כשהוא מצא אותו, הוא אכל אותו. אבל התיעודים הראשונים שיש בהיסטוריה לארוחות בוקר מגיעות מהמצרים. המצרים היו נוהגים לאכול ארוחה אחת ביום, המצרים הפרעונים הקדמונים, בוא נקרא להם, והם אכלו אותה בבוקר.
אחת?
אחת ביום, וזהו. כן?
לא אמין.
זה התיעודים שיש.
אוקיי.
אחר כך הגענו לרומא העתיקה. הרומאים העתיקים גם אכלו ארוחה אחת ביום, אבל היא לא הייתה בבוקר. היה נחשב מאוד מאוד לא בריא לאכול בבוקר. כנראה קשה לצעות ולכבוש על קיבה מלאה.
זה פחות מוטיבציה.
לגמרי.
כן.
ואז אנחנו מתקרבים לימי הביניים. הכנסייה והנצרות עלו ועלו ועלו, וכמו כל דבר בחיים, הכנסייה שלטה גם על מה אנשים אוכלים, מתי אנשים אוכלים. בואו נזכור שבאותה תקופה לא היה חשמל, אנשים קמו בזריחה, הלכו לישון בשקיעה, זה שעות מאוד מאוד קצרות, ולכן הם היו אוכלים שתי ארוחות מרכזיות, ארוחה אחת באזור 11 בבוקר, ארוחה גדולה שנייה באזור 5 בערב, הולכים לישון. הכנסייה לא הרשתה לאכול בשר וביצים במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה בשנה. בערך חצי שנה היה אסור לגעת בזה. את יודעת למה?
תפתיע אותי.
סקס.
מה?
תאוות בשרים. כדי לייצר בשר, כדי לייצר ביצים, צריך סקס.
אז הם אסרו על אכילת ביצים ובשר. מה שבטח גרם לאנשים לרצות עוד יותר לאכול ביצים ובשר.
ואז בימים שכן הרשו לאכול ביצים ובשר, כנראה ככה אגז אנד בייקון קם לתחייה.
סטייק אנד אגז.
כל המנות שמשלבות בשר. הבשר היה שארית של ארוחת הערב של יום האתמול, והוסיפו לזה את הביצים הטריות שהם אספו בבוקר מהלול. אסור היה לאכול ארוחת בוקר עד המיסה הראשונה של הבוקר, ולכן ארוחת בוקר לא הייתה מקובלת. מה גם שהכנסייה הכריזה שגרגרנות היא חטא, אחד משבעת החטאים האסורים ביותר, ואף אחד לא רצה להיתפס כחוטא, ועל כן לא אכלו ארוחות בוקר. אנחנו מתקדמים עוד קצת לרנסנס, הבדלי מעמדות. נהנית?
הם לא יודעים, אבל אנחנו מאוד מאוד מקפידים בפודקאסט שלנו שאנחנו לא קוראים על מה שהשני הולך לדבר. כלומר, כל מה שאתם שומעים עכשיו אני שומעת לראשונה, וגם אותי זה מאוד מאוד מפתיע. כן, רנסנס, בבקשה.
ברנסנס היו הבדלי מעמדות מאוד גדולים בין העניים לבין העשירים. העניים היו צריכים לקום בבוקר ולעבוד בשדות של העשירים, הם היו צריכים הרבה אנרגיה להיטען, אז הם אכלו ארוחה גדולה לפני שהם יצאו עם הנצח חמה. העשירים היו אורחים משתים גדולים בערבים. אז למעשה הם אף פעם לא היו רעבים, היה משתים שנמשכו ימים ארוכים, ולאכול ארוחת בוקר היה נחשב מנהג של עניים. אז הם התרחקו מזה. מתי העשירים והעניים נפגשו?
תן לי לנחש.
כן.
קודם כל המהפכה הצרפתית בטח עשתה משהו, היא תמיד עשתה משהו.
היא תמיד עושה משהו, בטח דברים
בכל
שקשורים.
בכל תחום באוכל.
בטח דברים שקשורים לאוכל, ו?
ו?
המהפכה התעשייתית גרמה לכך שאנשים הקימו מפעלים, העשירים היו להם מפעלים, העניים עבדו במפעלים, אבל בסופו של יום כולם התחילו באותה שעה פחות או יותר את יום העבודה שלהם, ואז לאכול ארוחת בוקר כבר היה יותר מקובל, וזה פחות או יותר התאזן.
קיצור, שמה זה התחיל.
כן.
שם הבני אדם, האנושות בעצם התחילה לאכול ארוחת בוקר בצורה יותר סדירה, לפחות העולם המערבי, לפי מה שאתה מתאר.
לפחות העולם המערבי, למרות שהתחושה היא שבזמן האחרון דווקא המנהג של ארוחות בוקר הולך טיפה אחורה ופחות אנשים צורכים ארוחת בוקר.
אנחנו עסוקים, אנחנו נגיע לזה בהמשך.
כן, שתי אנקדוטות קטנות.
בבקשה.
איך הקפה נכנס לארוחת הבוקר?
אני יודעת את זה.
ספרי לי.
אני יודעת את זה.
כן.
היו שותים אלכוהול בבוקר.
נכון. נכון? היו מתחילים את היום עם בירה.
מהסיבה הפשוטה שהמים היו מזוהמים, ולכן משקאות אלכוהולים לא היו מזוהמים, נכון? זוכרת משהו?
100%, כל הכבוד.
ולכן היו שותים בירה ויין, יין מדולל בשעות הבוקר, ואז כשהקפה בעצם הגיע לאירופה, הם שמו לב שמי ששותה קפה בבוקר הוא יותר ערני, נכון? ואז הם התחילו לשתות, וגם לא מת בגלל שהמים רתוחים, ולכן הם לא מזוהמים, הקפה נכנס, כן.
יפה מאוד.
זה הניחוש.
נכון, המאה ה-16, הקפה כובש את אירופה. עוד סיבה הייתה, וזה סיבה רפואית, הקפה נחשב כמעורר את הפעילות המעיים, בוא נקרא לזה בעדינות, מי שרצה לעשות קקי סדיר, שתה קפה. ואחרון, איך הגיע מיץ התפוזים לארוחת הבוקר? היום זה נראה לנו נורא מקובל.
לא יודעת.
אוקיי, אז מיץ התפוזים זה הדבר הכי טרי וחדש וחדשני שיש בארוחת הבוקר. בתחילת המאה הקודמת, כשגילו את יתרונות הוויטמינים, האמריקאים היו נוהגים לאכול פירות משומרים עם ארוחת הבוקר שלהם. עם הזמן, בשנת 1915, המציאו את מיץ התפוזים המשומר הקפוא הראשון, והדבר הזה תפס בכל המקומות והתחילו להגיש אותו, ועד 1930 כבר ארוחות בוקר היו מוגשות באופן טבעי עם תפוזים, אבל משומרים, סירופים. פה בישראל, בגלל שיש לנו כזה שפע של הדרים, אז אנחנו כאן. שותים את זה טרי תמיד, והיום אנחנו... יש דרישה עולמית לזה.
אנחנו מקווים שאנחנו שותים את זה טרי, לא בכל המקומות מגישים לנו את זה סחוט טרי במקום, זו השאיפה שלנו.
לגמרי.
תן לי לספר לך קצת על ארוחות בוקר.
אוקיי.
איזה סוגי ארוחות בוקר אנחנו מכירים? אני אתחיל כמובן מהאזור שאני הכי אוהבת בעולם.
אירופה.
אירופה, בעיקר אירופה הקלאסית. אירופה הקלאסית לא אוכלת ארוחות בוקר כמו שאנחנו אוכלים כאן במדינת ישראל. לישראל אנחנו נגיע בסוף הסיפור. אני רוצה לספר לך על צרפת. מה שהצרפתים אוכלים לארוחת בוקר בסופו של דבר זה קרואסון, הם אוכלים קרואסון, הם אוכלים בריאוש, הם אוכלים אולי את הפן או שוקולד, מה שאנחנו קוראים לו קרואסון שוקולד,
שוקולד כן.
שלצידו הם שותים את הקפה של הבוקר. חשוב לציין בהקשר הזה שהקרואסון הוא בכלל לא צרפתי, זה מאפה אוסטרי, שנוצר בכלל במאה ה-17, הצרפתים מנכסים אותו, וכמו כל דבר שהם מנכסים, הם עושים אותו הרבה יותר טוב מכל השאר, הם והיפנים. לוקחים משהו, עושים אותו טוב.
שופרים.
כן. ואז במאה ה-19, באמת הקרואסון הופך להיות ארוחת הבוקר הצרפתית הכי קלאסית. מה מעניין?
כן.
איך קוראים לארוחת בוקר בצרפתית? פטי דז'ונר,
נכון?
מה זה המילה דז'ונר? גם היא מגיעה ממילה לטינית, שהמשמעות שלה זה לשבור את הצום. כלומר, גם בצרפתית אנחנו רואים את אותו, את אותו צורך בארוחת בוקר כשבירת צום ממניעים בריאותיים, בוא נקרא לזה.
אוקיי. Okay.
אני עוברת איתך לאיטליה, לארץ המגף, okay. המקום בו בארוחת הבוקר נאכלת הרבה פעמים בכלל בעמידה,
כן.
דלפק, בקפה השכונתי, הם מגיעים, הם מזמינים את הקפה שלהם, זה בדרך כלל תהיה הפעם היחידה ביום שהם שותים את הקפה שלהם עם חלב, או מקיאטו, או קפוצ'ינו, או לטה, בשאר היום האיטלקים יעדיפו את זה אספרסו.
אה, באמת?
כן.
אוקיי.
כן.
אוקיי.
כמעט אף פעם איטלקי, באים ככה, משכים את היום שלהם.
כן. יפה. אהבתי.
אתה אוהב את ההדגמה?
אפקטים, כן. כן. נשאיר את זה בעריכה.
ליד הקפה הם אוכלים את הקורנטו, הגרסה שלהם בקרואסון, הם יכולים לאכול מאפה בוקר אחר, הם יכולים לאכול בישקוטי, אותם ביסקוויטים אפויים פעמיים שטבולים בקפה, וזהו. זה ארוחת הבוקר האיטלקית. שים לב ששניהם, שתי ארוחות הבוקר, אלה הצרפתית והאיטלקית, זה בעצם מה שבארצות הברית יקראו לו ארוחת בוקר קונטיננטלית. ארוחת בוקר קטנה.
כן.
מה קורה בספרד? גם בספרד קפה ומאפה, אבל יש דיוק אחד מקסים, שהספרדים גם מאוד אוהבים לשתות שוקולטה בבוקר, ולטבול בצ'ורוס.
וואי וואי וואי.
מאוד בריא. כי צ'ורוס עם שוקולטה על הבוקר זה...
סופגניה ושוקו, מה רע? נשמע טעים.
קייטנה. זה הבעיה שלהם, אתה מבין? זה הבעיה של הספרדים. בגלל זה הם ישר הולכים לסיאסטה, אחרי כל דבר שהם עושים. שוקו, הם קייטנה.
אוקיי.
הלאה, קח אותי לארצות הברית.
ארצות הברית, האמריקאים אוהבים הכל גדול ושמן. הם אוהבים מאוד לשלב בשר בארוחות בוקר שלהם, הם יאכלו תמיד ביצים עם בייקון, עם לחם או בייגל, עם פנקייק, עם ופל. זה בוא נקרא ארוחות המסורתיות האמריקאיות, הן מאוד מאוד כבדות. בחלק הדרומי של ארצות הברית אוכלים גם הרבה דייסות גריסים.
דבר שחוזר בלא מעט ארוחות בוקר סביב העולם.
כן, סביב העולם, לאכול דייסות, אנחנו תכף נגיע לעוד מדינות. מה שכן, בשנים האחרונות, עם התפתחות, בוא נקרא לזה, ההתפתחות של המשק הכלכלי האמריקאי, לאנשים יש פחות זמן להשקיע בארוחות בוקר, אז אנחנו רואים גידול מאוד גדול בארוחות של קורנפלקס למשל, או הגראב אנד גו, כל הרשתות שנמצאות, שאנשים באים קונים קפה עם איזה סנדוויץ' או מאפה והולכים. אבל זה פחות או יותר מה שנקרא ארוחת בוקר אמריקאית.
ואם תיקח אותי דרומה לדרום אמריקה?
אז מרכז ודרום אמריקה פחות או יותר עובדים על קטניות, טירס ופלנטיין, אותו פרי ממשפחת הבננות שהם אוכלים מטוגן או כדייסה. בהרבה מדינות זה מהווה את הבסיס, למשל במקסיקו הם יאכלו איזשהו תבשיל של שווית עם ביצים.
וויבוס רנצ'רוס.
נכון.
אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעולם.
עם נאצ'וס. בפנמה הם אוהבים להוסיף לזה בשר, אז הם יאכלו את זה עם סטייק, או עם כבד בקר, או אולי נקניקיות, או צ'וריסוס. וג'מייקה, שמוקפת בים, אז יאכלו שם גם דגים טריים ומומלחים. ויש להם גם מאכל שנקרא קללו, שזה העלה המקומי שלהם, מין סוג של טרד, שהם אוכלים אותו עם שום ובצל ועגבניות, והמון המון המון פלפלים חריפים.
בקיצור, מה שגדל שם מסביבם, זה מה שמגיע לצלחת.
מאוד מקומי.
מאוד מקומי. דיברת הרבה על בשר, מה שמזכיר אותי, מזכיר לי שלא דיברנו על אנגליה, אני רוצה לקחת אותך חזרה לייבש את אירופה.
אוקיי.
אל הבריטים.
ארוחת בוקר הבריטית אהובה עליי.
לעזאזל, כן. עבר להם בראש, כשהם החליטו לאכול לארוחת בוקר.
כן.
או בייקון, או הם, או נקניק, או גם וגם.
נכון.
ביחד עם הבלק פודינג שלהם, שזה נקניקייה דם, שיש בה גם סובין, ויש בה גם שיבולת שואל ושאר דגנים, יחד עם ביצים, שווי תפויה, עגבניות. זה ארוחת בוקר די מטורפת, תפוחי אדמה. כל ארוחת בוקר הזאת בעצם מגיעה מהמשתאות של השירים האנגלים, שבוא נגיד שאחרי משתה, אחרי לילה שבו שתית הרבה מאוד יין, זה הגיוני לאכול את ארוחת הבוקר הזאת, אבל בימינו אנו, לאכול ארוחת בוקר כזאת זה נשמע כמעט מופרך.
זה נשמע מאוד מפנק.
כי אתה מגיע לאנגליה בחופשה, אתה לא קם בבוקר וצריך להמשיך את יום העבודה שלך אחר כך.
אוקיי.
אוקיי. אבל מה שעוד מדהים, זה שעד לפני 5 עשורים, מחצית מאוכלוסיית אנגליה פתחה כל בוקר את היום עם ארוחת בוקר כזאת. זה לא משהו...
50%?
50%. זה לא משהו שאופיין רק בסופי שבוע. וזה נתון מעניין.
זה המון.
זה לא נורמלי.
זה לא נורמלי. אוקיי, מה קורה באפריקה?
אפריקה. אני רוצה לספר לך על ארוחת הבוקר האתיופית, שהיא מרתקת בעיניי. ארוחת הבוקר האתיופית, הם קודם כל אוכלים סוגים שונים של דגנים חמים, אותן דייסות שאנחנו פוגשים בהרבה מקומות בעולם, לפעמים הם יאכלו חביתה, לפעמים הם יאכלו בשרים, בכל מיני תצורות, בדרך כלל זה יהיה בשר מיובש, או חלקי פנים, בשרים זולים, זה מה שיש שם יותר בנמצא. פנקיקים, מקמח טף, או אינג'ירה, שים לב שכל מה שאמרתי עד עכשיו דומה כמעט אחד לאחד לארוחת הבוקר האמריקאית.
כן, בגדול.
גריסים, בשר, ביצים, פנקקים. אממה, על הכל אנחנו פוגשים את התבלינים האתיופים המאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד חריפים, אבל זה מאוד מעניין כשאתה באמת בא לאיזשהו קהל קצת אחר, הקהל האתיופי, בסופו של דבר, יש הרבה יותר מכנה משותף ממה שאנחנו חושבים בארוחת הבוקר.
אוקיי.
תימן.
כן.
מטבח מאוד עני. שני מרכיבים הכי נפוצים במטבח התימני הם?
קמח.
ו?
שומן.
שומן. סמנה. סמנה, החמאה המזוקקת, גם בארוחת הבוקר אנחנו מכירים את הג'חנון, אנחנו מכירים גם את הזום, איזושהי דייסה שמורכבת משמנת, מאשל, מקמח ומים, וסחוג.
וסחוג.
כן, מין דייסה קצת חריפה שאוכלים בארוחת הבוקר. צפון אפריקה, אני אעשה לך בריף כי זה נורא ברור, יש בלוב ובתוניס את השקשוקה, את ארוחת הבוקר הכי נפוצה, שמה ההבדל בין לוב לתוניס בשקשוקה של שניהם?
מה?
בלוב זה עגבניות, שום, תבלינים. בתוניס מוסיפים לעגבניות והשום והתבלינים מרכיב אחד, בצל.
בצל.
זה בעצם מהות ההבדל בין השקשוקה
תוניסאית. אז אני גדלתי שאסור להוסיף בצל לשקשוקה, אז אני מבין שאני גדלתי לובי. סוג של.
כן, אמא שלך מוורשה, זאת, היא גם לובית בצדדים.
שקשוקה היא לא הכינה.
לא הכינה?
לא, לדעתי אני אכלתי שקשוקה לפניה.
סיפרתי לך שחבר הראשון שלי, אמא שלו הייתה טריפוליטאית?
יכול להיות שזה עלה בשיחה אחת או מאה.
זה עלה איזה 8-9 פעמים, כן?
אוקיי.
אז היא לימדה אותי להכין שקשוקה, ואתה מוזמן לאכול אצלי שקשוקה, היא מעולה.
אוקיי.
מצרים אוכלים פול, מטובל, בכמון, עם פיתה, עם טחינה, עם ביצה קשה. זה ארוחת הבוקר המצרית. עכשיו אני רוצה שתיקח אותי למזרח הרחוק, ששם ארוחות הבוקר הן עולם אחר.
עולם אחר.
תרתי משמע.
כן. תראי, יש לנו ריכוז הכי גדול של מדינות נמצא לדעתי בעולם הרחוק, כי נגיד בהודו, הודו עצמה מחולקת להמון המון מחוזים, וכל מחוז עולם ומלואו. החוט שמקשר ביניהם הוא באמת הרבה סוגים של דייסות. הם יאכלו הרבה קטניות מבושלות, למשל דל, עם איזשהו לחם, עם פרטה, או איזושהי דוסה כזאת, הפנקק המתוגן הזה עם צ'טני. זה ככה בעיקר בהודו, זה יהיה אוכל מאוד מאוד מטובל. סין לא רחוקה משם, גם להם יש המון דייסות, הם יאכלו הרבה מרקים עם מטריות, והם יאכלו המון המון בצקים מבושלים ומעודים. אז הרבה בנים.
תכלס, גם אם לנו היה מישהו שהיה מכין לנו מרק סיני טוב כמו שצריך, היינו מוכנים לאכול אותו בבוקר, נכון?
כן.
פשוט שכי אף אחד לא מכין לנו.
אני מאוד אוהב בטיולים ללכת לצ'יינה טאונס ולאכול כופתרות בבוקר. זה
הפינוק. דים סמים?
דים סמים. הפינוק של הבוקר. מה עוד יש לנו? הקוריאנים. הקוריאנים למשל, יש להם ארוחה מאוד מאוד מורכבת, מין מרק שהם אוכלים עם אורז, והם מוסיפים לו גם דגים צלויים ובשרים צלויים, זה מאוד מטובל, ובצד יש להם כמו שאנחנו הישראלים אוהבים,
קוקוטים?
הקוקוטים של ארוחת בוקר, אצלהם זה נקרא בנצ'ן, וזה קוקוטים קטנים שיש בהם, קימצ'י וטיבולים כאלה ואחרים, וביצים למשל יגיעו בקוקוטים, וגם טופו מבושל, ומה עוד יש לנו? יפן.
חיכיתי.
חיכית ליפן.
חיכיתי.
אז היפנים הם פסיכים, אין דרך אחרת לתאר את זה. יש שתי ארוחות בוקר גדולות ששולטות בתרבות היפנית, הארוחה המסורתית והארוחה המודרנית. הארוחה המודרנית היא מה שאנחנו רגילים לאכול בעולם המודרני שלנו, או בעולם האמריקאי, גם כן פנקקים, ביצים ובייקון. הארוחה המסורתית זה ארוחה עשירה שכוללת מרקים, ואורז לבן שמערבבים בו ביצה חיה שמתבשלת מהחום, ומנות של דגים על הגריל, ובשרים, ופירות ים הזויים בכל צורה שתגיע. הם שותים תה ירוק. זה פחות או יותר ארוחה, אבל היא מאוד מאוד קשה גם להכנה וגם לאכילה. אז היום הרבה יפנים באמת הולכים על ארוחה יותר מודרנית, אבל אני יודע שבהרבה מלונות ביפן מגישים את שני סוגי ארוחות, כך שמי שלא מתחשק לו עין של תמנון בשבע בבוקר, יכול לאכול מקושקשת.
סיפרתי לך מה קרה לי בנסיעת עבודה שלי לטוקיו?
מה?
הייתי בנסיעת עבודה לטוקיו, והיה לנו כל בוקר ארוחת בוקר כזאת רשמית, עם כל הצוות והכל, והייתי קמה כל בוקר לתוך ערימת דברים שאני לא מסוגלת לאכול מוקדם בבוקר.
כן.
ופשוט אחרי 5 ימים אמרתי שאם אני עוד פעם בבוקר צריכה לאכול איזשהו מרק עם תמנונים, אני באמת, הגוף שלי מתפרק.
נו.
קמתי ב-6 בבוקר.
כן.
פתחתי את החדר אוכל לבד, נכנסתי פנימה, ופשוט הלכתי לטבח ואמרתי לו, אני יכולה בייקון וביצים, באמת, כאילו, אני חייבת, כאילו, משהו מערבי.
אוקיי.
ונתן לי כזאת הרמה של בייקון,
וואו.
תבולה בסויה. זה פשוט היה לא פשוט לגלות שגם זה הטעם היפני, גם בתוך המרכיבים המערביים, הטעם היפני נכנס. אני רוצה אבל לקחת אותך עכשיו לישראל. לארוחת הבוקר הישראלית.
כן.
ארוחת הבוקר שאנחנו כאילו, נדמה לנו שהיא תמיד הייתה כאן, אבל היא לא באמת תמיד הייתה כאן.
מה הסיפור שלה?
ראשיתה של ארוחת הבוקר הישראלית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, זה בקיבוצים. אנשים היו יוצאים לעמל יומם בשעה 4-5 בבוקר. לפני זה היו אוכלים, אתה יודע, משהו בקטנה. יוצאים לשדות ב-4-5 בבוקר, בשעה 9, כשהשמש קופחת מעל, הם היו חוזרים לחדר האוכל, לארוחה שאומנם מבחינתנו היא בוקר, 9 בבוקר, אבל הם כבר היו ערים חצי יום.
ארוחה שנייה.
ארוחה שנייה, תיאבון מוגבר, והם היו אוכלים כל מה שהיה לאדמה להציע. הם היו אוכלים את הסלט הקצוץ דק, בעצם לקחו את הסלט הערבי שהם מכירים מסביב, והוא נכנס לחדר האוכל. ביצים מהלול שהוגשו בדרך כלל בצורת ביצים קשות, אשל, שמנת, בהמשך הגיעו הקוטג' והגבינה הלבנה והגבינה הצהובה.
שפע.
שפע, זיתים, וגם דייסה עם קינמון. בשנות ה-60 נפתחים בתי המרפא של ההסתדרות, בתי אברהם, הם מאמצים את ארוחת הבוקר.
בתי אברהם, אוקיי, אברה. כן.
היית נוסע לבית אברהם לבקר את סבתא שלך כשהיית קטן?
בית
אברהם
גנוסר.
אנחנו היינו נוסעים קריית ענבים.
אוקיי.
כן, איפה שהיום מלון קרמים.
אוקיי.
מרבית הנופשים שמגיעים לבתי אברהם האלה, מגיעים ממזרח אירופה, וככה נכנסים לתוך ארוחת הבוקר, כי הקהל מבקש, וגם כי אנחנו נמצאים בדיוק בשנות ה-60, השנים של חלק מההדרה התרבותית של עדות המזרח פה בארץ, אפשר כבר היום לדבר על זה בצורה מאוד מאוד גלויה, אנחנו בפודקאסט שלנו מדברים כמעט כל שבוע זה מוזכר העניין הזה של היה איזושהי השתלטות אשכנזית על המטבחים.
לגמרי.
וככה נכנסו לארוחת הבוקר סלט הביצים, והדגים הכבושים, ההרינג, הלקרדה, הפלמידה, כל אלה. אבל אנחנו לא רואים שם לא את השקשוקה ולא את הג'חנון. אלה נכנסים רק בשלב מאוחר יותר. מתי?
אוקיי, מתי?
בבתי המלון. בבתי המלון הישראלים, הארוחה הישראלית עוברת שדרוג, מוסיפים לה עוד ועוד מאכלים, זה ארוחת בוקר, היא חלבית, אז המרגרינה אפילו היא לא המרגרינה, היא יכולה להיות חמאה. מגיעים הריבות, הממרחים, דגני הבוקר, מאפים מכל העולם, פשטדות, פנקיקים, וגם ג'חנון ובורקסים נכנסים, כי הם בעצם מענה נהדר לארוחת בוקר במקום בו אי אפשר להדליק אש בשבת.
אוקיי.
כך שארוחת הבוקר הקיבוצית בעצם הופכת להיות ארוחת הבוקר הישראלית, אלא אם כן אתה בצימר, ואז קוראים לזה ארוחת בוקר גלילית. או אם אתה במקרה בצימר בדרום, אז יש להם פיטה, ואז קוראים לזה ארוחת בוקר בדווית או מדברית או משהו כזה.
כן.
ואריאנה מלמד, שהיא עיתונאית אוכל מאוד מאוד אהובה עליי, כתבה פעם טור מקסים על ארוחות בוקר, והיא כתבה שמשפט, אני אצטט, ארוחת הבוקר המזינה של העמלים הפכה לארוחת בוקר של ימי חופש עצלים. ואני חושבת שככה בעצם היא סיכמה הכי טוב את סיפורה של ארוחת הבוקר הישראלית. ארוחה שהיום אף אחד מאיתנו כמעט לא יאכל אותה יום ביומו, אבל היא הבונטון של סופי השבוע שלנו.
הבונטון! הוא לומר רנסנס משנות ה-80.
מה? זה ביטוי שאני נורא אוהבת.
בונטון, אוקיי.
טוב.
טוב.
עכשיו.
כן.
שאלה מעניינת. כן. מתי התחלנו לחשוב?
כן.
שארוחת הבוקר היא הארוחה הכי חשובה ביום.
היא לא?
לפני שאני אענה לך לשאלה הזאת, אני רוצה שאתה תגיד לי, האם גם באומות אחרות הם מתייחסים לארוחת הבוקר, באותה חשיבות שהישראלים מתייחסים? האם גם הם חושבים שארוחת הבוקר היא הכי חשובה, או שיש ארוחה אחרת שלטת?
אז תראי, אם מתייחסים על זה בפן המחקרי, באמת הרבה אומות ממליצות לאנשים שלהם לאכול את הארוחה הגדולה יותר בבוקר. אבל אם מתייחסים לאיזה ארוחה היא הכי חשובה מבחינה חברתית, אז אפשר לראות באירופה שארוחת הצהריים היא הארוחה שיותר מקבלת משקל. הם עובדים חצי יום, ואז הם יוצאים ואוכלים ארוחה גדולה, ואז הם יוצאים לסיאסטה או מנוחה, וחוזרים אחרי הצהריים ועובדים עד הערב, פחות או יותר. האמריקאים הרבה שנים קידשו את ה-family dinner, את הארוחה שמגיעים אחרי סוף יום העבודה, 6-7 בערב, כל המשפחה מתיישבת אל שולחן האוכל, מספרת חוויות, חולקת מה עבר עליה כל אחד ביום שלה, הרבה מנות מבושלות וחמות, אבל אז הגיע המיקרוגל. הגיע המיקרוגל ואיתו הגיע TV dinners, ואנשים התחילו לאכול את האוכל שלהם מול הטלוויזיה, וארוחת הערב המשפחתית איבדה מגדולתה.
התמוססה קצת.
התמוססה, והיום אנחנו באמת רואים, כמו בתחקיר של מקדונלדס, יש הרבה משקל לחטיף של לפתוח את היום, חטיף הבוקר, אבל בתודעה, ארוחת הערב היא הארוחה החשובה. ולמה שלנו היא ארוחת הבוקר הכי חשובה? האם היא באמת הכי חשובה?
האם היא באמת ארוחת הבוקר היא הדבר הכי חשוב ביום מבחינה בריאותית?
כן.
או, אני אענה לך על זה.
כן.
כי חקרתי.
כן, דוקטור.
הדוברת אינה רופאה, אל תצטטו אותי.
אוקיי.
אז ככה, לפני כמעט שנה, התפרסם מחקר גדול ב-BMJ, שזה אחד מכתבי העת המובילים בעולם הרפואה. המחקר הזה היה בעצם אנליזה של 13 מחקרים אחרים, שאמר שגילה סופית שאכילת ארוחת בוקר אינה גורמת לירידה במשקל, אוקיי? ושוויתור על ארוחת בוקר לא גורם לעלייה במשקל.
אז למעשה לא.
כלומר, לאורך שנים חשבו שמי שאוכל ארוחת בוקר, הוא יהיה יותר קל לו לשמור על המשקל, והוא יותר בריא.
אוקיי.
ופתאום בא המחקר הזה ואומר קצת אחרת. עכשיו, אנחנו באמת גדלנו עם הידיעה הזאת שארוחת בוקר עוזרת לשמירה על המשקל. אבל מי מימן את המחקרים האלה?
אנשי ארוחות בבוקר?
חלק מהמחקרים חתומים עליהם חברות כמו קוואקר, חלק מהמחקרים חתומים עליהם חברות כמו קלוג, שזה בסדר גמור, זה לא דבר חדש, כאילו העניין הזה שחברה מממנת מחקר, זה קורה לא מעט, אבל מחקרים שלא מומנו על ידי חברות מזון, הממצאים היו פחות חד משמעיים.
אוקיי.
אז ככה, באמת יש מחקרים לכאן, ולכאן. אני כן מסתכלת עכשיו על הדף שלי, לא מעט, כי זה נתונים נורא חשובים, כשאתה יודע שכשאנחנו מגיעים לבריאות, אז אני נהיית בן אדם יותר אובססיבי.
כן.
זה אחריות.
רטט. קדימה.
אוקיי. אז ככה. יש מחקרים שמראים שמי שלא אוכל ארוחת בוקר שוקל יותר, אבל זה לא בגלל שהוא לא אוכל ארוחת בוקר, אלא בגלל שבאופן טבעי, מי שאוכל ארוחת בוקר מסודרת יום-יום, כנראה הוא בן אדם עם אורח חיים יותר בריא. הוא בן אדם שקם כל בוקר ויש לו שגרה, והוא הולך לעבודה, והוא חוזר אחרי צהריים, ולא בן אדם שעכשיו עובד בלילה, למשל. אנשים שעובדים בלילה, באופן טבעי, אורח החיים שלהם פחות בריא.
אוקיי.
באופן טבעי, הם יאכלו את הארוחות שלהם בלילה, אז הם לא קמים בבוקר רעבים. הם לא קמים בבוקר בכלל. הם עובדים בלילה, אוקיי?
אין כמו לקום בצהריים.
כלומר, נורא קשה לבודד את ארוחת הבוקר כמשתנה יחיד, ולהגיד, ארוחת בוקר שווה ירידה במשקל. זה דבר אחד. יש מחקרים שמראים שלאנשים שאוכלים ארוחת בוקר, יש מדדים יותר טובים בקולסטרול, בסוכר, פחות בעיות לבביות. ארוחת בוקר משפיעה כן על תאי השומן בגוף, על המטאבוליזם, על העמידות לאינסולין. מצד שני, ניסוי גדול שנעשה ב-2014 הוכיח שאין ירידה במשקל אצל אנשים שאוכלים ארוחת בוקר. שורה תחתונה. רוצה שורה תחתונה? לקצר לך את כל זה?
לגמרי.
אוקיי. זה כן בריא לאכול ארוחת בוקר, אבל הרבה יותר מארוחת בוקר חשוב לאכול מאוזן לאורך כל היום.
זאת אומרת,
זה הכל.
חשוב מה נכנס לגוף, לא מתי הוא נכנס.
בדיוק.
אוקיי.
כן, יותר חשוב לאכול מאוזן.
אוקיי.
אבל משהו נורא חשוב, שגם אלה שכן מאמינים, גם במחקרים שכן דיברו על זה שחשוב לאכול ארוחת בוקר מבחינה בריאותית, לאו דווקא מדובר על ארוחת בוקר גדולה ומפנקת, אלא משהו קטן, תזכרו את המינוח שדיברנו עליו, לשבור את הצום. כלומר, כמו שאתה לוקח תרופה וכתוב שצריך לקחת אותה עם משהו לאכול, לקח אותה בזמן הארוחה.
אני תמיד טועה מה גודל הארוחה, באמת, שאני צריך לאכול עם ה...
חצי פרוסת לחם זה נחשב ארוחה.
זה לא ארוחה.
שתי עוגיות, נשבעת לך.
באמת?
כן, למה שלחת אותי ללמוד 6 שנים? זה בערך הדבר היחיד שאני זוכרת.
זה לא אוכל.
זה כן אוכל. בבקשה.
טוב.
טוב.
כן. נקסט.
קח אותי לבית מלון.
בתי מלון.
כן.
אוקיי.
שפע.
שפע.
אנשים מתים על זה.
אנשים מתים על השפע של הארוחות בוקר בבתי המלון. אני חושב שאנחנו אומה שבאה מהשואה. אחר כך היה לנו את תקופת הצנע, ואנשים רואים את הבופים האלה ונטרף להם המוח. הם רוצים כמה שיותר, מגוון יותר גדול, זה מאוד מרגיע אותנו, זה מאוד נותן לנו תחושות ביטחון שאנחנו ככה במקום טוב, שידאגו לנו. אנחנו מאוד אוהבים את זה. מצחיק שב...
מי זה אנחנו?
אנחנו זה הישראלים, אני חושב. או הישראלי הממוצע, בוא נקרא לזה.
אני כרוכה בתוך זה?
את לא ממוצעת בשום צורה שהיא, אבל למה את שואלת?
כי אני לא אוהבת את זה.
את לא אוהבת. את לא אוהבת את המגוון ואת השפע. למה לא?
קשה לי. אני, כשאני נכנסת לבית מלון ואני רואה בו, אתה יודע, שפע אינסופי ועוד שולחנות ועוד ועוד, קודם כל אני מתחילה להתבלבל.
כן.
אז אני קודם כל צריכה לעבור על הכל ולבחור מה אני רוצה לקחת. אני לא, בחיים לא אקח צלחת ואתחיל להעמיס, כי אז הכל מתבלבל לי בפנים.
אני אשים את הכל, אני אקח 3 צלחות.
אז אני לא אוכל. ויש לי קושי, אולי זה גם קשור לעובדה שאני דור שלישי, שאני לא רואה שפע, אני רואה בזבוז.
אוקיי, פולניה.
נשבעת לך. אני כן רואה איזושהי אפילו קצת פגיעה באיכות. כלומר, אני אישית, אני, לא הייתי רוצה לראות 6 סוגי דגים מלוכים, הייתי רוצה לראות 2, אני לא רוצה לראות 20 סלטים, אני רוצה לראות 6. עכשיו, מה שיפה שלכל דבר יש את הקהל שלו. כלומר, יש בתי מלון שמיועדים למשפחות, שמיועדים לאנשים מכל העולם, וזה נכון שהם יגישו את כל השפע האינסופי הזה, אבל יש נגיד בתי מלון שהם יותר בוטיקים, ובסופו של דבר, כמו התאמת קונספט למסעדה, זה גם התאמת קונספט למלון, מקומות כאלה, יותר מתאים להם. קצת.
קצת.
קצת. פיין.
אז זה נורא מעניין שאת אומרת, בשנת 1979, הרי ארוחת הבוקר הישראלית באמת הייתה נפוצה עד היום בכל המלונות, ב-1979, התאחדות מלונות ירושלים ואיגוד בעלי המלונות הישראלי, ניסו לעשות מהלך ולהוציא את ארוחת הבוקר הישראלית, ולהחדיר ארוחת בוקר קונטיננטלית כדי לחסוך בעלויות,
מה קרה? ברור שלא הלך.
זה קשה, לקהל הצביע ברגליים, כמו שאומרים.
אני חושבת שארוחת הבוקר הישראלית בבתי מלונים גם משהו שמדברים עליו בעולם. כלומר, זה משהו שהוא ידוע, הוא מפורסם, זה ארוחת בוקר מאוד מאוד עשירה. אפילו תמיד אני מסתכלת על ויקיפדיה לפני שידורים, ועניין אותי לראות ארוחות בוקר, נכנסתי לערך ארוחות בוקר מכל העולם, יש תמונות.
כן.
וואלה, התמונה של ארוחת בוקר בבית מלון ישראלי היא הכי עשירה.
מפנקת.
הכי מפנקת.
רוצה קוריוז?
תמיד.
מה זה בופה?
מה פירוש המילה בופה?
אז זה מצחיק, כי אנחנו היום יודעים בדיוק מה פירוש המילה בופה, ובגלל הקונוטציה הצרפתית, המצלול הצרפתי של המילה הזאת, אנחנו חושבים שבופה הוא המצאה הצרפתית. אבל לא, הבופה הוא הרהיט שמניחים עליו את המנות. הסגנון האוכל הזה הוא בכלל שוודי.
די.
כן, יש סגנון ארוחה שוודי שנקרא סמורגסבורד.
זה פרוסת הלחם של הלחם שיפון שעליה מניחים מלא דברים.
לא, זה הרבה יותר מזה, זה פריסה של המון מנות, גם חמות, גם קרות, גם לחמים, גם מאפים, על שולחן גדול, שולחן הסמורגסבורד, וזה בדרך כלל ארוחה שאוכלים לפני ארוחת הערב, זאת אומרת, נשנושים קלים של פתיח. בשנת 1939, כמו שאני אוהב נתונים היסטוריים...
הנאצים עלו לשלטון?
אבל הייתה...
לא, הם עלו ב-33, סליחה, ב-39 זה מלחמת העולם הראשונה.
יפה, שתיתה טובה. כל הכבוד. הייתה ועידה עולמית בניו יורק, והגיעו משלחות מכל העולם כדי להראות את המזונות המקומיים שלהם. השוודים הביאו את הסמורגסבורד שלהם והציגו לפני כולם, והשאר היסטוריה. האמריקאים אחראים לשלם ואכול ככל יכולתך.
אוקיי.
זה מגיע מלס וגאס.
תגיד, אתה חושב ש... דיברנו על זה שהישראלים מאוד מאוד אוהבים את השפע בארוחות הבוקר בבתי מלון.
כן.
דיברנו בכלל על זה שאנחנו כולנו אוהבים לקום בבוקר במלון ולרדת למטה לאכול את ארוחת הבוקר שלנו. אז למה בעצם לא להגיש את ארוחת הבוקר בבית המלון לאורך כל היום? זה הרי גם קיים. אתה חושב שארוחת הבוקר הזאת צריכה להיות מוגשת כל היום?
לגמרי לא.
למה?
כי א', יש משהו בנראות של הארוחה הזאת. היא צריכה להיות, זה בופה עצום, הוא מלא סלטים, הוא מלא מגוון של מנות, זה צריך לראות טוב לאורך כל היום. לא סתם מקפלים אותו אחרי 3 שעות, כי אחרי 3 שעות או שאתה מתחזק באוכל שכבר לא יאכל, או שאתה זורק את האוכל שהוצאת. עכשיו, מעבר לזה, אני לא חושב שאנשים ירצו בארוחת הצהריים או הערב שלהם, יחד עם השניצל והפירה, גם סלט טונה ומקושקשת. אז אני אישית לא חושב שזה צריך להיות מוגש במהלך כל היום.
אני איתך בזה.
כן.
אבל מסיבה טיפה אחרת.
כן.
פומו, a fear of missing out, הוא אחד הדברים שאנשים אוהבים בארוחת בוקר בבית מלון, זה העובדה שהיא עד איזה 10:30 ככה, ואחר כך אין יותר, והם צריכים להתגעגע אליה עד מחר, ומה שלא הספקת לאכול היום, לא תספיק גם עד מחר. אז זה אותו דבר, בדיוק כמו הפומו שמזין אותנו כמעט בכל אירוע שאנחנו רוצים ללכת אליו, וכל מסיבה שלא הספקנו להיות בה. ברגע שארוחת הבוקר תהיה זמינה לאורך כל היום, היא פשוט תהיה פחות נחשקת. היא לא תהיה ריגוש כבר, היא פשוט נקבל אותה כמובן מאליו, כמו בן זוג אחרי הרבה מאוד שנים.
אני חושב שיהיה התנגדות מאוד גדולה לנושא הזה, להגיש ארוחות בוקר בצהריים, מה גם שכמסעדן, כל האנשים פה שיש להם מסעדות, יודעים כמה זה קשה לתפעל שני מטבחים, גם מטבח של צהריים וגם מטבח של בוקר באותו זמן. לי, כשהייתה לי מסעדה שהגישה דבר כזה, זה היה מאוד מאוד קשה. השטחים מאוד מצומצמים במקררי פס, אז להוציא פס של בוקר, להכניס פס של ערב, יש הרבה מסעדות שסוגרות לחצי שעה בין הסרוויסים. להחזיק את שניהם בו זמנית, מאוד מאוד מקשה כלכלית.
ומה דעתך על ברינר, מה שנקרא, ארוחת בוקר בערב, שתגיע לבית מלון ויגישו לך לארוחת הערב ביצה וסלט, וזה כמו בבית.
אז זה באמת מה שאני אוכל בבית, אני לא אוכל ארוחות בוקר, אני מתחיל את היום שלי בצהריים בביס הראשון.
חכה שיהיה לך ילדים. אני מתחיל את היום שלי בצהריים.
אז זהו, אם אני כבר מתלבש יפה ומתבשם, ומתקלח, ויוצא כדי לשתות איזה כוסית יין, אז אני רוצה אוכל של גדולים.
אוקיי.
אז לא.
אצלי זה בדיוק כמו אותה סיבה, שבבית מלון בא לי באמת משהו יותר מעניין מאשר מה שאני אוכלת בבית, והאמת שגם בבית אנחנו אוכלים את ארוחת בוקר בבוקר, כלומר, אצלנו לארוחת ערב בבית לא אוכלים ביצה וסלט ודברים כאלה.
אז מה, מנות חמות?
כן. כן, ברגע ש... אני חושבת שאצל רוב הישראלים זה ככה, ברגע שאתה שולח ילד למסגרות חינוך, ואתה לא ממש סגור על מה הוא אוכל שם, אתה לא סגור על זה אם הוא אוכל מספיק חלבון, האם... אין האם, אתה יודע שהוא אכל בעיקר פחממות,
כן.
אז אתה בארוחת ערב, נורא חשוב לך שהוא יאכל את הירקות, ושהוא יאכל את הבשר או הדגים. Mm-hmm. אז כך יוצא שהרבה מאוד ישראלים בארוחת הערב אוכלים ארוחות חמות.
אוקיי.
אז אני לא רוצה לאכול ארוחת בוקר בערב.
בסדר
כן?
גמור.
יופי, נשמחה ששכנעתי.
תגידי, בתור אחת, את עצמאית, כן. את מתחילה את היום שלך במשרדים ניידים, מאוד מאוד מוקדם, אני יודע שאת קמה ב-5 בבוקר כל יום, אבל אז את יוצאת לפגישות, ואת מבלה חלק מאוד מאוד גדול מהבוקר שלך בעצם בבתי קפה.
חלק מכמה היום שלי, כן.
אוקיי. מה חשוב לך בארוחות הבוקר?
קודם כל?
כן.
הקפה.
אוקיי.
קודם כל אני רוצה לשתות קפה. אני מגיעה לבית קפה או למסעדה לאכול ארוחת בוקר, אני רוצה שישאלו אותי, כן. מתי אני רוצה את הקפה, אם הזמנתי ארוחת בוקר.
זאת אומרת, לא שיגישו לך ישר את הקפה?
שלא ייקחו כמובן מאליו, שהרבה פעמים, אתה יודע, זה הפיירים הרגילים, ואז ארוחת הבוקר יוצאת, ואז הקפה יוצא לי, מגיע יחד עם ארוחת בוקר.
Okay.
עכשיו, אני בדרך כלל, או שאני רוצה לשתות את האספרסו שלי, ואז להתפנות לארוחת בוקר, או שאני רוצה את האספרסו שלי בסוף ארוחת הבוקר, הסיכוי שאני ארצה לשתות קפה יחד עם החביתה הוא מאוד נמוך, mm-hmm. וכך גם הרבה מהאנשים האחרים. אני חושבת שהשאלה הזאת, מתי אני רוצה את הקפה, היא מאוד חשובה.
אוקיי.
Okay. הדבר השני שחשוב לי, בנוגע לקפה,
כן.
זה לא שיש לי אובססיה על קפה.
בכלל.
זה לא שתיתי 5 כוסות קפה עד עכשיו. היום, שיהיה את כל מגוון הקפה והכוסות. אני חושבת שיש לנו, בעיקר בשעות הבוקר,
כן.
אפס סבלנות לכוס שאנחנו לא אוהבים. כלומר, נורא נורא חשוב שיהיה כוס מקרמיקה, ושיהיה כוס מזכוכית, ולשאול באיזה כוס אני רוצה את הקפה. זה קצת מטרטר את המטבח.
את מבינה,
אני רואה שאתה כמסעדן, נכון. בא לך להרוג אותי כרגע.
כי מסעדה לא יכולה, יש שטח אחסון מסוים. אי אפשר לאחסן כל כך הרבה סוגים שונים של כוסות.
אבל אתה יודע איזה נאמנות אנשים יגלו אל העסק שלך, אם אתה תשאל אותם באיזה כוס אתם רוצים את הקפה של הבוקר שלהם?
זה קשה מאוד טיפולית. מאוד מאוד מאוד.
טיפ קטן, אפשר ליישם, לא חייבים.
אפשר לנסות. מה עוד?
אני רוצה שהמיץ יהיה סחוט במקום. ממש רוצה. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שהרבה מקומות עובדים עם מיץ שמגיע פעם ביום לסחוט טרי.
כן.
אני מעדיפה שיהיה מסחטת מיץ, שאפילו שיסחטו כל חצי שעה או בתחילת או בבוקר לפני הפיק, אבל שלא יהיה מיץ משומר. באמת, אני בישראל.
כן.
ואפילו אם יש תקופה שאין תפוזים, אפשר להגיד שזה לא העונה. הרי כל השיח שלנו בשנים האחרונות הוא העונתי, המקומי, נכון. הטרי. זה ממש ממש בסדר להגיד, תקשיבו, קיץ, התפוזים עכשיו לא כיפים ולא בא לנו לתת לכם תפוזים מקירור, אז היום אנחנו עם מיץ גזר או עם מיץ תפוחים, לצורך העניין.
אז אני הייתי עכשיו באמריקה, אמרתי לך, ומאוד מקובל בארצות הברית, כשמשהו מקומי לא קיים, להגיד אין.
נכון.
הייתי במקום של המבורגר, ומישהי שאלה למה אין עגבניות, אז הם אמרו לה, כי חורף, אז אין עגבניות. אבל אני מבין מה את אומרת.
יש עוד כמה דברים שחשובים לי.
מה?
אני רוצה שיאפשרו לי לאכול ארוחת בוקר קטנה. כלומר, כן, בא לי את כל הדברים. נגיד אקס בנדיקט אחד, לא שניים.
אוה.
בא לי חביתה וסלט קטנים, בצלחת קטנה. כאילו שאני אסבע, אבל שאני אוכל להמשיך את יום העבודה שלי.
אז כמסעדן לא משתלם, כי לוקח אותו זמן להכין ארוחה גדולה, כמו שלוקח להכין שני אקס בנדיקט, אותו זמן שלוקח להכין אחד. ואז ההכנסה היא חצי.
אני לא רווחית, אומר.
את לא רווחית.
אוקיי, צר לי.
מה את חושבת על ארוחות בוקר מפורקות?
מה? שיהיה לי להזמין את החביתה בנפרד, את הסלט בנפרד,
את הזה? כן, ארוחה לבנייה.
יש את זה בהוטל מונטיפיורי.
אוקיי.
אחד המקומות שאני יותר אוהבת, שבאמת יש שם את החביתה, ויש שם את הלחם, ויש את הגבינות, והכל, ואתה יכול להרכיב לעצמך את ארוחת בוקר. יש עם זה בעיה.
מה הבעיה?
אתה רואה את המחיר הרבה יותר בצורה ברורה. כלומר, אם ארוחת הבוקר עולה 58 שקלים, 66 שקלים וכו' וכו', אתה לא באמת כסועד יודע לפרק מה עלה מה, ואתה מניח שהמחיר הוא הגיוני באיזושהי דרך. once אתה רואה שהחביתה היא 24 שקלים, כל כך קל לבן אדם להגיד, מה, אני 24 זה תבנית ביצים אורגניות, אני משלם 24 שקלים,
כן.
פה על שתי ביצים לקחו 24, כלומר, אנשים הרי לא יודעים לשלם על ה-labor cost,
נכון.
אנשים יודעים לשלם על הפוד, איכשהו על הפוד cost, הם מבינים לעשות את החישוב.
זה הדבר היחיד שהם מצליחים להבין.
הם לא מצליחים להבין את העבודה שמתקיימת מאחורי זה, ולכן יש משהו קצת טריקי, בלתמחר, לעשות ארוחת בוקר מפורקת, בעיניי.
אני חושב שזה מאוד מאוד מקשה על מטבחים. ברגע שבן אדם...
תפעולית?
ברגע שבן אדם מתחיל להרכיב לו את המנות, אז זה מאוד מקשה על הפסים.
אוקיי.
בלתי אפשרי.
יש לי עוד משהו להגיד.
כן.
אחי מה? הקופסאות פלסטיק הקטנות?
אוקיי.
אנחנו חיים בעידן, אני בדיוק, אתה יודע את זה כבר, אבל אולי הם לא יודעים. אני חזרתי לא מזמן מכנס בלונדון, ועידת טרנדים קולינריים, שאני נוסעת אליה כל שנה, אז אנחנו ככה מעצבים את הטרנדים של השנים הבאות. הצפי הוא שפלסטיק יהפוך למילה מגונה, כמו אישון בציבור, או כמו נהיגה בשכרות, תוך פחות מ-5 שנים. כלומר, אנחנו, אפילו שמדינת ישראל, אנחנו מאוד מאוד מפגרים אחרי מדינות אחרות, עדיין זה יגיע גם לפה, ולכן אני חושבת שצריך להתחיל להיערך לזה, ולהתחיל להוציא את הפלסטיק מארוחת הבוקר. כי מתישהו זה יגיע מהקהל, ועדיף שזה יגיע מהמסעדה, שהמסעדה תעשה את הצעד הזה, אפילו תצא גדולה, הוצאתי את הפלסטיק מארוחת הבוקר, ולא שהבקשה הזאת תגיע מהקהל. כמו עם הקשים, זה הרבה יותר נחמד שהיום אתה לא מגיש קש, ולא שהלקוח אמר, לא, 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 אל תגיש לי קש.
כן,
שזה כבר קורה.
זה קורה הרבה.
כן. יש לי עוד כמה דברים.
אוקיי.
לא הרבה.
בקצרה.
שלא יקראו לכמה חסות ועגבניות שרי סלט.
סלט ירוק.
אני לא רוצה.
אוקיי.
ואם החליטו שזה הסלט, אין בעיה, אבל אם אני רוצה סלט ירקות קצוץ, אז שאני לא אצטרך להוסיף כסף.
טריק ידוע.
אז אם אפשר. זה בקשה האחרונה.
אוקיי.
עד כאן.
עד כאן. עד כאן שידורנו להיום.
כן. רציתי אבל משהו נורא נורא חשוב. זה לא עד כאן שידורנו, הם חושבים שנגמר.
כן.
אתה בשידור.
יש לנו עוד קצת, כן. תחזיקו מעמד.
אני רוצה שנדע מה ישראלים באמת אוכלים.
אוקיי.
מה ישראלים באמת רוצים לאכול בארוחת בוקר? יש מסעדה אחת בארץ שמגישה את כל ארוחות הבוקר מכל העולם, ובזה היא מתמחה, היא גם עושה את זה 24 שעות ביממה, אנחנו מדברים על בנדיקט.
כן.
אז ביקשנו איתנו על הקו כבר, נהדר, יאיר קינדלר, אחד הבעלים של בנדיקט, שלום.
יאיר?
שלום, 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 ונשמע, בוקר טוב.
בוקר טוב.
את שומעת שלום, שלום, שלום? הלו,
הלו, הלו, מה העניינים, יאיר?
תשמעו, אני חייב להגיד לכם, הייתי פה על הקו עכשיו איזה 5 דקות,
כן.
סופר מעניינים, התעקתם אותי, אנחנו נדבר על הרבה ממה שאמרתי פרט אחרי.
נהדר.
אבל עכשיו לא נתקעתם.
אוקיי.
אנחנו רצינו לשאול אותך, כיוון שיש לכם את כל מגוון ארוחות הבוקר, מה המנות הכי נמכרות אצלכם ברשת?
אז ככה, קודם כל, המנה הנמכרת ביותר אצלנו, למרבה ההפתעה, נקרא לזה, זה ארוחה בוקר ישראלית.
וואלה.
וואלה.
כן.
זה ממש מוזר.
זה עדיין כוח של הרגל, אנחנו יכולים לראות, אבל מה שמוצא מעניין זה שככל שהביקורים של האורחים וחוזרים, אז האחוז של ארוחת בוקר ישראלית יורד ויורד ויורד.
אוקיי.
כלומר, רוב אנשים באים פעם ראשונה, אוכלים את זה, ומתחרה חזקה של זה, זה אקס-בנדיט כמובן.
כמובן.
כמובן, אקס-בנדיט. זה משתנה בין סניפים?
לא ברמה שהיית מצפה, זה די יציב בין המסעדות. זה יכול קצת להשתנות באזורים שאם יש בהם יותר תיירים או פחות תיירים, אבל בגדול זה די נשאר יציב.
אתה יודע, זה מאוד מעניין, אתם רשת שמתמחה בארוחות בוקר, והישראלים שיכולים לקבל ארוחת בוקר ישראלית כמעט בכל בית קפה בארץ, דווקא את זה הם בוחרים לאכול אצלכם. יש לכם גם סניף בברלין, נכון?
נכון, נכון.
מה שם המנה המנצחת?
שם שתי המנות המנצחות בי פאר, זה האקס בנדיקט והפנקייק.
פנקייק.
כן.
מעניין.
כן.
אקס בנדיקט זה חוצה יבשות הדבר הזה.
זו מנה מאוד מפנקת.
כן.
אוקיי.
מאוד.
כן, זה הנסיכה של ארוחות הבוקר, אנחנו עוברים להסתכל עליה. היא באמת המנה המושקעת, המורכבת נקרא לזה ביותר, וגם יש לה, בעיניי לפחות, טעם מושלם. אבל זה ככה אני אוהב את הבוקר, וגם אפשר לשחק עם תוספות, מה ש... מאוד מאוד אוהבים, זה לא חייב להיות כל הזמן אותו דבר, יש לנו הרי כל מיני ירקות, מתחלף, בייקונים, וכו וכו וכו.
תכלס, אני גם חושבת שאקס בנדיקט זה מסוג הדברים שאנשים לא יכינו בבית. כאילו להתחיל להתמודד עם הולנדז בבית.
צודקת, צודקת.
עוד קחי את זה עוד יותר, הביצה האלומה. זה משהו שאנשים יודעים להכין.
כי 100% אני חושב שזה בעצם אחר בוקר יחידה שיותר, בוא נגיד, יותר מסובך להכין אותה בבית. מכינים אותה בבית, זה פחות פשוט שוב, עוד פעם, מהישראלית שאנחנו מכירים בסוגי הביצים האלה, כמובן שיש עוד אופן בוקר, גם פשוטו.
תגיד, מעניין אותי, כמה אנשים רוצים להחליף מרכיבים בארוחת בוקר, למשל הישראלית, וכמה אתם גמישים בסיפור?
קודם כל, אנחנו משתדלים להיות גמישים בכל מה שהוא גבול ההגיוני, בוא נקרא לזה ככה. התחיילנו כבר מסוימת, הגיעה גברת נחמדה, ואנחנו מגישים אוכל בוקר עם שלוש ביצים לבחירתך, אז היא ביצה שאחת תהיה מקושקשת, אחת תהיה עין ואחת תהיה חביתה. אז פה אנחנו, פה זה פחות, אבל לגבי כל שאר המרכיבים, כמובן, אם יש שרגישים למזון שם, אז אנחנו מרגיש לפחות מחויבים להוציא אותו לבקשתם. ואם אפשר, אז אנחנו מסתדלים שכן, כמובן, לא דברים שלא הגיוניים לחלוטין או שאין לנו.
אוקיי, ועוד שאלה.
כן, בטח.
מה לגבי אלכוהול בארוחות בוקר? האם הישראלים אוהבים לשתות עם ארוחות בוקר שלהם?
שוב, אני חושב ש... אני חושב ששותים, לא באופן מטורף, לא כמו בשאר שעות היום, אבל עדיין אפשר... אפשר לשים לב שאם יש חגיגה מסוימת בשולחן, זה אוכל בוקר של יום הולדת, או שבאים על יום פינוק הזה, אז בהחלט רואים שאחות שם הכוסות של קוות, או קוקטיילים גם, שמנסים לעשות שיתאימו לבוקר. כן, אני מקווה שזה משהו, אתה יודע, אני לפחות שאני ביום חופש, אני לא מתנגד לפתוח היום, זה בירה או ככה, אבל כן.
אני גם חושב.
כן, זה גם חשוב לציין שבבנדיקט, המימוזה, כלומר,
האלכוהול של הבוקר?
האלכוהול של הבוקר הוא כלול במחיר ארוחת הבוקר, כלומר אתה יכול לקבל, להחליף את השתייה הקלה, כלומר אין פה עניין של מחיר, אנשים לא לוקחים את זה.
זה בדיוק הצודקת, זה חלק מהאמירה שלנו כבן, שאנחנו מאמינים בזה ורוצים לדחוף את זה, ואין דרך יותר אפשר לדחוף את זה, מאשר לכלול את זה בעצם בתוך המבנה של הארוחה.
זה דבר מאוד מעניין.
כן.
כי ברגע שאתה בעצם, אתה מוריד את מחסום המחיר, כל מי שרוצה יכול עכשיו לקבל אלכוהול, אז אתה מבודד את המשתנה, ובאמת בודק כמה ישראלים באמת שותים, והם לא שותים.
הם לא שותים.
הם לא שותים.
טוב, תראי, אנחנו בישראל חיים במציאות מאוד מאוד קשה, או שאת צריכה לרוץ לעבודה ולעבוד יום ארוך וקשה, או שאת צריכה לרדוף אחרי הילדים שלך, כאילו. בכל מקרה, זה לא קל להמשיך את היום אחרי דרינק.
זה נכון. לגמרי. טוב,
טוב.
קינדלר, תודה רבה.
תודה רבה, יאיר.
תודה לכם.
תודה.
ביי, להתראות.
ביי. יש עוד משהו בעניין האלכוהול. חשבתי על זה עכשיו ככה, בעודנו דיברנו איתו.
אוקיי.
למה אנשים לא שותים הרבה אלכוהול בישראל בארוחת בוקר? זה לא רק העניין של ללכת לעבודה או זה. זה העניין שאנחנו נוהגים. כלומר, בניגוד להרבה מאוד מדינות אחרות שנוסעים לעבודה בתחבורה ציבורית,
אוקיי.
פה אתה צריך לעלות על ההגה.
אוקיי.
ואז גם אם אתה ביום חופש, גם אם אתה בסוף שבוע, אתה לא, וואלה, לשתות על הבוקר הרי משקר הרבה יותר, אתה לא תעלה אחר כך על ההגה, נכון?
לא חשבתי על זה.
כן, טוב. אוקיי. רווחיות של ארוחת בוקר. אנחנו, הישראלים מגיעים, רואים בתפריט, ארוחת בוקר, 60 ומשהו שקלים, שערותינו סומרות, ואנחנו אומרים, כמה בוכתות הבן אדם עושה עלינו.
כן.
כן.
אבל הם אומרים את אותו דבר גם על הסלט ב-55 שקלים.
הם אומרים אותו דבר גם על הסטייק ב-150 שקל, ואנחנו יודעים שזה לא כזה רווחי. אבל היא רווחית? היא רווחית.
אני חושב שהיא רווחית.
אוקיי.
אני חושב שמאוד קשה להוציא פריט מסוים מתפריט של מסעדה, ולהתייחס אליו באופן עצמאי, האם הוא רווחי או לא רווחי. אבל כמכלול, הבנו כבר שארוחות בוקר זה ארוחות שהן קצת יותר קלות לתפעול, פחות מסובכות, ואם המקום שלך עובד, והצוות שלך שם כבר מ-8 בבוקר, הארנונה משולמת, השכירות משולמת, המזגנים עובדים, המקררים עובדים, יש אור ויש כיסאות ריקים, אז אולי כדאי שיהיו שם אנשים שישלמו כסף.
אוקיי.
אז...
אתה אומר, בעצם שעות פעילות, להרחיב את שעות הפעילות של עסק קיים ממילא. יש לא הרבה, אבל יש גם כמה מסעדות שהתחילו להגיש ארוחות בוקר בצורת בופה. יש לנו את משיה, יש לנו את האחים.
האחים, נכון.
שלהזמין שם תור ביום שישי זה כמעט בלתי אפשרי.
אבל הם עושים את זה בעיקר בסופי שבוע.
כן, בשישי ושבת.
כן.
אני מתה על זה, כי זה מחזיר אותי למלונות הבוטיק, למה שאמרתי לך, שארוחת בוקר במלונות שיש לי קצת דגים, קצת ביצים, קצת כאלה, אבל הכל מאוד מאוד פיין ובכמויות קטנות.
אז אני דווקא יודע מהרשתות החברתיות, שהרבה אנשים מתלוננים גם על, גם על האחים וגם על ארוחות של משיה, שהן לא מספיק עשירות ושופעות. התמורה למחיר לא מספיק מספקת אותם.
אולי זה, אתה יודע, מסננת טבעית. כי אני חושבת שאתה יודע, בסופו של דבר, הארוחה הזאת גם יקרה, היא עולה לך 89 שקלים ו-90 שקלים, וזה ארוחה במסעדה.
בסדר, אבל אנחנו צריכים את האנשים שרוצים לשלם. ולא כולם יכולים להשקיע 90 שקלים על ארוחת בוקר.
אבל כל ארוחה נהייתה פה מאוד יקרה בישראל.
זה גם נכון.
גם לצאת לעסקית זה נהיה מאוד מאוד קשה.
נכון.
לצאת לארוחת ערב ופחות מ-200 שקל לאדם נהיה קשה. אז הגיוני שארוחת הבוקר עולה כך.
כל הקונספט של בופה במסעדות הוא פחות רווחי. את לא יודעת לאיזה מנות להתכונן.
נכון.
את צריכה לתחזק את הדבר הזה, כמו שאמרנו, שיראה פיין,
כן.
שיצדיק את עצמו, מתישהו הסרוויס דואך, ואז את מתחילה לעשות כיסאות מוזיקליים ולצמצם צלחות. זה אף פעם לא נראה טוב, זה קשה לתחזוק, זה קשה לתפעול, זה מאוד מאוד יקר.
והפחת מטורף.
הפחת מטורף, אוכל שישב בחוץ כל היום, את אף פעם לא יכולה לדעת אם את יכולה להשתמש בו או לא יכולה להשתמש בו אחר כך. את יודעת, יכול לשבת איזשהו סלט ולהחמיץ, ולידו איזשהו סלט ולהחזיק מעמד 3 ימים.
כן, אז איך משרד הבריאות מאפשר את זה? הוא כל כך אוהב
בתנאי שהאוכל למצוא
נזרק, במה להציק.
בתנאי שהאוכל נזרק מיד אחר כך.
הבנתי. כן. מה שעוד יותר מגדיל את המקשה על הרווחיות.
כן.
אוקיי, מה?
מה? טרנדים.
או.
ארוחת בוקר זה טרנד. כל הקונספט הזה בכלל עכשיו אני חושב,
כן.
מאוד מאוד עולה וגואה בשנים האחרונות.
של ארוחת בוקר?
כן, למשל ברנצ'ים. מה את יודעת להגיד על זה?
על ברנצ'ים?
כן.
וואו. טוב, ברנץ' הוא באמת טרנד של השנים האחרונות, אותה החלאה בין ברקפסט ללאנץ', החלאה של שתי המילים, ארוחת בוקר שנאכלת בשעות הצהריים המאוחרות, מחליפה גם את ארוחת הבוקר וגם את ארוחת הצהריים, אפשר לקרוא לזה בוצריים, אפשר לקרוא לזה גם ארוחת בוצר.
בוצר,
כן.
אוקיי.
עכשיו, הברנץ' במקור הוא עניין של שעה, אוקיי? אירוע שקורה בערך בשעה 11, ומגישים בו אוכל של, גם של בוקר, אבל גם נושק לצהריים. אבל זה לא רק עניין של שעה, הוא גם עניין של איזה אוכל אני מגישה בתוכו. ניסיתי לחשוב קצת איך הברנץ' נהיה כזה להיט מטורף.
אוקיי.
פה בישראל, ואנחנו צריכים, אני אעשה סקירה היסטורית ממש ממש קלה.
אוקיי.
אנחנו כבר לקראת הסוף.
כן.
5 שנים אחורה אף אחד לא הגיש פה כמעט ברנצ'ים. כמעט ולא היו. אבל יש כמה שלבים באבולוציה של הברנצ' הישראלי. זה התחיל קודם כל עם הנסיעות לעולם, שנחשפנו לארוחת הבוקר האנגלית והאמריקאית, וראינו שזה בסדר גמור, אפשר לאכול בשר לארוחת בוקר. איזה שקט נהיה פה פתאום.
כן.
כן, אוקיי. ואנשים ראו שאפשר לאכול סטייק אנד אגז ולהישאר בחיים. יש כמה מקומות שעזרו לתרבות הזאת להתפתח.
כן.
דיקסי, אבן דרך בתולדות האוכל המקומי.
24/7.
נפתחה לפני 25 שנים, בסוף 93, ל-24 שעות ביממה. היו הראשונים שהגישו בישראל את האגז בנדיקט, את האום פרייז ואת הסטייק אנד אגז. אז בהתחלה אכלנו את זה שיקורים, היינו מגיעים בלילה ואוכלים את זה נורא נורא שיקורים, ואז נולדו לנו ילדים, אז כבר לא יכולנו להגיע לשיקורים באמצע הלילה, אז פשוט הגענו עם הילדים לאכול את זה לארוחת בוקר.
אוקיי.
זה היה בעצם הברנץ' הראשון. הברסרי נפתח לפני 17 שנים כבר, זה מטורף, הברסרי בן 17, היה פתוח לאורך שנים 24 שעות ביממה, וגם הוא עזר לתרבות הזאת להתפתח. בנדיקט שנפתחו ב-2006, ארוחות בוקר לאורך כל היום. הראשונים שהפכו את הברנצ'ים בישראל למפגן של שחיתות, היו הסרבסריה, ברנצ' השיקורים של הסרבסריה, המקום שהיה בבן יהודה. זה קרה ב-2015, שם התחיל הבלגן של הברנצ'ים, באמת הסערה הגדולה של הברנצ'ים בארץ. עינה וזגורי, היום השף של הנורדוי, במטבח, אבירם קץ, היום המנהל של מסעדת הבסטה, הם החליטו ליזום את ברנצ' השיקורים, אוכל מאוד מושחת, מאוד מאוד שמן, כאג'נדה של בואו נשתגע בשבת, ובעקבותיהם התחיל כל הגל הזה של הברנצ'ים, פסטיבל הברנצ'ים שהיה בשנתיים האחרונות, של איך קוראים לזה, בלק מורנינג, גם עזר, ופתאום מסעדות ראו שבאמת יש פה סיט לא מנוצל, יש פה שעות לא מנוצלות. עם ישראל רוצה לצאת ביום שישי, אבל רוצה להתחיל את הוויקנד, להרגיש את הוויקנד, אבל לא להרגיש אותו מאחת בצהריים. כבר ב-9, ב-10 בבוקר הוא רוצה.
להיכנס לאווירה.
להיכנס לאווירה, יש פה ממש שעות מתות שכדאי לנצל, ככה נהיה באמת הטרנד הגדול של הברנצ'ים.
אוקיי.
עוד טרנד שאני רוצה לספר לך, כי אחר כך אני אשאל אותך.
כן.
זה הבריאות.
אוקיי.
או.
האם הבריאות היא טרנד?
אז ככה, בריאות היא לא טרנד. בריאות היא כאן כדי להישאר. אנחנו לא מדברים היום על בריאות, אנחנו מדברים היום יותר על מודעות. אנחנו מדברים על המושג הזה של קולינריה מודעת, של לדעת מה אנחנו מכניסים לפה שלנו, של לעשות בחירות קצת יותר טובות. אנחנו כבר לא מדברים במונח של דיכוטומי של בריא ולא בריא, אנחנו לא מדברים במונח של בריא זה נבטים וכינוע, אנחנו מדברים שבכל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו, אנחנו יכולים לבחור בחירות קצת יותר טובות. מה זה אומר? זה אומר שכן מקומות שרוצים להישאר עדכניים, צריכים להכניס בחירות יותר טובות לארוחת הבוקר, צריכים להכניס את, את הקערות, את הסמודיז, את השייקים, את הדייסות היותר בריאות. זה ברור שצריך להכניס.
הרבה אבל... מעבר לחביתת חלבונים היחידה שיש
נכון,
בסלט.
נכון, אבל יותר חשוב מזה, חשוב לתת בחירות יותר טובות בכלל התפריט. מה זאת אומרת? אנשים okay. רוצים לדעת מאיפה הביצים הגיעו, ומאיפה הגבינה הגיעה, ומאיפה הירקות. וזה מאוד מאוד חשוב שהדברים האלה גם יתחילו להופיע בתפריטים. הביטוי למודעות צריך להופיע בתפריט גם לגבי מנות כביכול מושחתות. כלומר, אקס בנדיקט, אם הוא עשוי מביצי חופש, אנחנו יודעים שהוא יותר טוב לגוף מאשר ביצים שהם לא ביצי חופש. אז גם בתוך השחיתות אפשר לעשות בחירות קצת יותר טובות, וזה לא טרנד, זה יישאר.
אוקיי.
Okay. בוודאות.
טוב.
משהו? זה נשמע נורא מעניין.
כן.
אני שומעת הכל. טבעונות?
טבעונות זה גם לא טרנד. טבעונות זה דרך חיים. אפשר להגיד שטבעונות היא כמו כשרות, זה בחירה באמונה במשהו מסוים. ישראל ידועה בכל העולם כבירת הטבעונים, למעלה מ5% מאוכלוסיית המדינה.
מטורף.
שזה מספר מטורף בכל מובן שהוא. ואני חושב שדווקא במדינה שלנו, עם השפע של הקטניות, עם השפע של הירקות, של הפירות, עם המנות הבסיסיות שאנחנו אוכלים פה, של חומוס, של טחינה, של פלאפל, של סלט קצוץ, אין שום סיבה שמסעדה לא תדע להגיש המון אופציות טבעוניות, גם בתפריט ארוחות הבוקר שלה, ולא צריך לחפש תחליפים מלכותיים לכל דבר. זאת אומרת, חלב סויה... בסדר גמור, זה מוצר שהוא טבעי, נכון? וקיים, זה מוצר
שקדים,
מדל כבר שנים.
חלב
שקדים, כל החלבים שהם לא עשויים מפרה. אבל לשאר המרכיבים לא צריך למצוא תחליפים מזויפים שמחכים אותם. אפשר למצוא מלא פתרונות באוכל הישראלי הבסיסי שהם build in.
כן. אנחנו נסיים בטרנד קטן.
כן.
טרנד פשוט נורא ספציפי, שזה, לא נרחיב עליו, לא נשים סקופ ענקי, אבל נגיד כמה מילים על האבוקדו.
לאבוקדו אגב הקדשנו פרק שלם לפני שני פרקים, פרק של שעה ו20 ולא אמרנו חצי ממה שהיה לנו להגיד.
כן, האבוקדו הוא פנומנה מטורפת, טרנד פסיכי שהיה בכל העולם.
פנומנה, אהבתי.
אהבת? הבאתי מילה כזאת.
וואו, זה אני ארשום לי שאני יודע להשתמש באחר כך, אוקיי.
טרנד מטורף שהיה בכל העולם, התחיל לדאוך, אבל באמת כמעט בכל בית קפה מרכזי הצלחת ראו את מחצית האבוקדו.
כן.
נראה לי שאם יאזינו לפרק הזה, יש שם רחבה מאוד רצינית. אתה רוצה להגיד כמה מילים על האבוקדו?
אני חושב שהאבוקדו אמנם היה טרנד, ובכל העולם, אוקיי, זה טרנד שמתחיל לדוח, אבל במדינת ישראל, שהיא מספר 2 בעולם צרכנית אבוקדו אחרי מקסיקו, למעלה מ8 קילו אבוקדו אוכל כל ישראלי בשנה, האבוקדו הוא לא טרנד, אני חושב שהוא מרכיב מרכזי בארוחות הבוקר, בעונתו, ממש כמו הביצה, כמו הגבינות וכמו הסלט הקצוץ.
וזה מה שנחמד בדעיכת הטרנד, שהוא יחזור למקום הנכון שלו, להיות שם בצלחת בעונתו, וכשהוא במיטבו, ולא בגלל שהקהל מבקש, אלא בגלל שאנחנו כרגיל, או לא כרגיל, כמו שנהיה בעתיד, נגיש לקהל שלנו את הדברים בעונתם, מקומיים, טריים, וקצת יותר מודעים.
קצת יותר מודעים. קולינריה מודעת, כמו שאת אומרת תמיד.
אני מאוד אוהבת להגיד את זה. אנחנו היינו...
סיימנו.
אנזל ולוקסי.
אני אורן לוקסי, היא אפרת קו תחתי, אנזל.
ככה נראה פרק
רבה,
של...
תודה רבה, תודה רבה שבאתם, אנחנו פודקאסט. מעריכים את זה.
תודה רבה.
אם יש לכם שאלות, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו, ושיהיה יום טוב לכולם.
יאללה ביי.
ביי.